טוב, פרשת משפטים, יש בה הרבה מאוד מצוות. אנחנו נתעסק במצווה אחת שממנה נצא לעיקרון חשוב בחיים. כי תראה חמור, שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. הגמרא מסבירה, יש פה... המצווה הזאת זה חובת פריקה וטעינה, לעזור גם לשונא. אבל באים חז"ל במסכת בבא מציעא ואומרים, תדע לך שאת המצווה הזאת אפילו חמש פעמים אתה צריך לפרוק וליטול חמש פעמים, אתה מחויב לעשות. בגלל זה התורה אומרת, עזוב תעזוב, כמה וכמה פעמים. אבל תדע לך, שאם הבן אדם הזה, שהחמור הזה נמצא ברשותו, מנצל את הסיטואציה, ומגיע והולך ויושב לו בצד ואומר לך, קדימה, עליך המצווה, אני אלך ואשן סיגריה פה בצד, אין חובה לעזור לליץ הזה. למה? כמו שכתוב בתורה שנאמר, אמו. אם הוא עושה, אתה עושה איתו. אבל אם הוא לא עוזר לעצמו, גם אתה לא חייב, לא חייב לעזור לו. מכאן בא הכלי יקר על הפסוק הזה, ומרחיב את הגדר הזה שכשבן אדם לא עוזר לעצמו, לא חייבים לעזור לו. הוא אומר, תדע לך, הרבה פעמים אנשים באים לבקש צדקה, אבל הם מנצלים את טוב ליבם של הרבה אנשים אחרים, מנצלים את זה שהיצר שלהם אומר להם להיות בטלנים, ומחטטים רגליהם, והם מבקשים, למה לעבוד קשה כשאפשר לנצל את האנשים? אומר לך הכלי יקר, אתה לא חייב לעזור להם. למה? כי הם לא עוזרים לעצמם. לכן אנחנו מאוד אוהבים את ארגון פעמונים, אוהבים מאוד את ארגון מקימי. למה אוהבים את הארגונים האלה? כי הארגונים האלה באים ועוזרים לבן אדם לעזור לעצמו. מלמדים את הבן אדם, מחנכים את הבן אדם איך לעזור לעצמו. זה לא עבודה קלה. נכון, גם גמ"ח. הכל טוב ויפה, גמר שאתה לוקח ומחזיר לאט לאט בהלוואות, נכון מאוד. את הדבר הזה לימד אותנו הלל הזקן, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? אומר הבינה לעתים שהלל הזקן מלמד אותנו שני דברים. דבר אחד, אם אין אני לי, מי לי? כלומר, אם אני לא אתפוס את עצמי בידיים, אף אחד לא יעשה את זה בשבילי. הדבר השני, אל תחשוב שהכל מוטל עליך. אתה צריך לעשות את ההשתדלות, אתה צריך לעשות את הצעד הראשון, אבל את השאר, ריבונו של עולם, כבר ישלח סייעתא דשמיא. וכמו שאומר היבץ, מביא אותו הרב גלינסקי במקור מספר 7, גול על השם דרכך. היבץ מסביר, גול על השם דרכך הובטח עליו והוא יעשה. משל למה הדבר דומה? לאדם שביקש לבנות בית בעמק, עלה להר ומצא אבן גדולה שתהיה לאבן הפינה, אבל איך מורידים אותה לעמק? אין בכוחו להרימה, ודאי שלא לסתה על שכמו, ואינו מעלה בדעתו שיוכל לרדת איתה במורד. אבל דרך אחרת יש, ידחוף אותה, יתחיל לגלגל, ומאליה תידרדר ותגיע לעמק. מקווה שהיא גם תגיע למקום שהוא רצה. כן, וזה מה שנדרש מהאדם. אמר היבץ, גול על השם דרכך, תתחיל לגלגל הובטח עליו, והוא יעשה. וזה הכלל. הכלל הוא בוא תתחיל לעזור לעצמך, כשריבונו של עולם יראה שאתה עוזר לעצמך, ריבונו של עולם ייכנס לתמונה. וכמו שאומרים חז"ל בגמרא בשבת, מה ידכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענבים ייתן חטא? סליחה, לענבים ייתן חן, בא להיטמע, פותחין לו, בא להיטהר, מסייעין אותו. כשאתה תבוא להיטהר, ריבונו של עולם יסייע, ישלח את העזרה שלו. ואומר האלשיך הקדוש, שלא יקוץ בעול המצוות אם רבו בעיניו, כי הלא הבא להיטהר מסייעין אותו, ואינו צריך לטרוח כי אם עד ההתחלה, כי אחרי כן, כל אשר הוא עושה, הוא יתברך העושה. עכשיו יבוא בן אדם ויגיד, נו באמת, אתה יודע כמה פעמים אני רציתי? כמה פעמים אני התחלתי? אמרתי, ריבונו של עולם, אני את שלי עשיתי, עכשיו הגיע תורך. חיכיתי וחיכיתי וחיכיתי, אבל ריבונו של עולם לא עמד בהסכם. קרה לנו פעם? בוא נבדוק אם קרה לנו. אומרים חז"ל, אמרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים, המושג הידוע שהמקור שלו זה במדרשי חז"ל, פתח לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לך פתח כפתחו של... זה לא כתוב במדרש, זה כתוב במקום אחר. הראו לי את זה שזה כן כתוב, באיזה הקדמה לאיזה תפילה, אני לא זוכר, אבל במדרש כתוב שאני אפתח לך פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו. אומר רב צדוק, תשמע, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יפתח לך פתח שעגלות וקרוניות עוברות בו? אתה צריך לפתוח פתח כחודו של מחט. ומה המיוחד בפתח שהוא כחודו של מחט? המיוחד בפתח כזה שהוא חור מפולש. זאת אומרת, הפתח הראשוני הוא פתח אמיתי. הוא לא פתח קצת גירדתי ויש לי שקע עכשיו. אתה צריך שזה יהיה עד הסוף. הרבה פעמים אנחנו באמת מתחילים. אנחנו באמת עושים את הצעד הראשון, אבל הוא לא מספיק גדול. אנחנו עושים את הצעד הראשון, אנחנו עושים חור, אבל הוא לא מפולש. וזה ההבדל. תראו פה, יש פה במקור מספר 14. אדמור מפיאסצנה, בצו הזירוז, עושה חלוקה מאוד מאוד יפה בין רצון לבין ברכה ואיחול. מה ההבדל בין... הוא אומר, אומר האדמו"ר מפיאסצנה, תגידו לי, יש פה מישהו שלא רוצה להיות צדיק? כולם רוצים להיות צדיקים? אין אף אחד שלא רוצה להיות צדיק. אומר לך האדמו"ר מפיאסצנה, יש הרבה שלא רוצים להיות צדיקים. כולם מייחלים להיות צדיקים, אבל לא כולם רוצים להיות צדיקים. מה ההבדל בין איחול לבין רצון? איחול זה בן אדם שמאוד מאוד משתוקק להגיע לאיזה נקודה, אבל לא מוכן לעשות הרבה בשביל זה. הוא לא מוכן עכשיו לשנות מהדרך חיים שלו, הוא רוצה להמשיך לחיות את החיים שלו, הוא יעשה קידוש. הוא יעשה קידוש, שאנחנו לא מזלזלים. זה דבר יפה, נכון מאוד, אבל זה לא מספיק. אתה לא יכול לרצות רק לעשות קידוש. באים לבן אדם, הוא ישאל, רגע, מה אתה עכשיו רוצה שבבת אחת אני אהיה דוס טרור, מה שנקרא היום? דוס טרור אתה רוצה שאני אהיה? לא, לא רוצה שתהיה דוס טרור. אבל אני רוצה שתהיה מוכן שבעוד תקופה אתה תצטרך לשמור שבת כדי ביי. לא בבת אחת, אבל תרצה להיות שם. אבל בא בן אדם מראש ומה אומר? אני אזרוק לריבונו שלא יהיה למעצם, שירגע. נעשה קידוש, שירגע. נעשה גם הבדלה אפילו, הבדלה פחות עושים. נכון, אבל אסור, אסור, אני אומר עוד פעם, אין לי בעיה שבן אדם אומר אני אעשה קידוש. אבל שלא יסכם את היהדות שלו בזה. אתה רוצה להגיד לי עכשיו זה תהליך? שום בעיה, תהליך. אנחנו מכילים תהליכים. אבל אם בזה מתחיל ובזה נגמר את היהדות שלך, אתה בברוך. אל תחשוב שריבונו של עולם ייכנס שם בכל הכוח לתמונה. זה איחול. זה ברכה. אבל זה לא רצון. תראו רגע, מקור 14. רצונך למוד את עצמך ולדעת אם עלית או חס ושלום ירדת במשך השנה או שנתיים שעברו, הסתכל ברצונך. אבל רק ברצונך ולא בברכתך. כי הרצון שהאדם רוצה ועובד ביגיעה, לבוא לאיזה דבר, רצון נקרא. הבנתם? אדם רוצה ועובד ביגיעה. ואם אינו עובד בו, אף אם רוצה הוא, אין זה רצון. רק מין ברכת הלב שמברך ומאחל לעצמו להתאשר בזה הדבר, להתאשר באלף. העני למשל, הרוצה שתהיה לו פרנסה, רצון הוא, כיוון שגם עובד עליה. אבל הרצון שיש לו, שימצא מציאה של 1,000 דינרי זהב, זהו רק ברכה שמברך ומאחל לו להתאשר, והיא לא לרצון. מכירים את הסיפור על החזויניש? החזויניש אמר שאם אתה תבטח בקדוש ברוך הוא באמת, אתה תקבל מה שאתה רוצה. בא יהודי לחזויניש, אמר לו, באמת החזויניש, ככה זה עובד? אז אני רוצה לזכות בלוטו. ואני בוטח בריבונו של עולם, שישלח לי הרבה ברכה. שישלח לי את הפרס הגדול. אומר לו, בהצלחה, הכרטיס שלך זוכה. יצא היהודי, קרא החזויניש לאחד התלמידים, אמר לו, לך תציע לו, בעד הכרטיס 10,000 שקל. בעד הכרטיס שהוא קנה. אם הוא יסרב לך ל-10,000, תעלה את הסכום. 30,000, 100,000, 200,000. תגיע לחצי מהסכום של הזכייה. טוב, הולך אל היהודי, יוצא מהחזון איש, אומר לו, אדוני, אפשר לקנות את הכרטיס שלך, 10,000 שקל? אומר, השתגעת? יש לי הבטחה של החזון איש, שהכרטיס הזה זוכה. מה אני אעשה עם 10,000 שקל? אין לי מה לעשות. זה בקושי מחסה לי שנה בישיבה התיכונית לילד, גם בתקופת קורונה. אנחנו סתם, אני נתתי דוגמה הזאת, כי אנחנו נכנסנו לסוגיה הזאת עכשיו, זה הכל. על מה אתה מדבר? טוב, מעלה את הסכום. בוא אני מממן לך 2 ילדים. אני מממן לך 4 שנים, אני עושה לך עליית הנוער, אדוני. אני אחראי עליה לפרנס את הילדים שלך. לא מוכן. טוב, היהודי עולה, מגיע לחצי מהסכום. אומר לו, זה כבר נשמע יותר טוב. 2.5 מיליון, אני מוכן לתת לך את הכרטיס, וכבוד. היהודי חוזר אל החזון איש, אומר לו, הסכים, בעד 2.5 מיליון. אז הלך החזון איש ליהודי ואמר לו, תקשיב רביד, יהודי שבוטח באמת, לא מוותר על 2.5 מיליון נוספים כל כך בקלות. אתה יכול להכניס את זה שלך, אולי יהיה לך מזל ותזכה, אבל בוטח אתה לא. וזה רצון אמיתי. אומר לך, אדמו"ר מפיאסצנה, יש הרבה דברים שאנחנו מייחלים, מברכים, אבל לרצות באמת, אנחנו הרבה פעמים לא רוצים. כולנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו בדרך ישרה, יהיו צדיקים, יהיו תלמידי חכמים, שיגדלו בתורה, שילמדו כמו שצריך בתקופת הקורונה. רגע, מה אתה עושה בשביל זה? האם אתה קבעת חברותה עם הילד שלך? יש לך חברותה פעם ביום? פעם ביומיים? עזוב, פעם בשבוע, שבת, אתה יושב איתו? אתה עושה משהו עם היצור הזה? שמע, אני עייף. אני זה. בסדר, אם אתה עייף, אתה רק כל היום מדבר על כמה שאתה תלמד איתו, וכמה שאתה תתקדם איתו, מה אתה מצפה שיצא בבית? אז אני לא לוקח אחריות מהילדים, אבל אם אנחנו כהורים רוצים שהילדים יתפתחו בצורה נכונה, ואנחנו באמת רוצים, אנחנו צריכים להשקיע בדבר הזה. להשקיע ולא להגיד עכשיו אני עייף. תראו במקור 12, לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא ליצר, גמרא בסוכה, ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. כולנו מכירים, לצדיקים נדמה היצר כהר גבוה, והם מבסוטים על עצמם, איך הם הצליחו לטפס על הר כל כך גבוה, ולרשעים למה הוא נדמה? כחוט השערה. והם תופסים את הראש, דופקים אותו ברצפה ואומרים, השם ירחם, איך היינו כאלה טיפשים, והלכנו בדרך רשעים, במקום לקחת את הדבר הזה, תראו חוט השערה, היינו מצליחים והיינו מתגברים. שואל הרב טייכטל, איך ייתכן שהיצר הרע לאלה נדמה כך ולאלה נדמה כך? מה הוא באמת? הוא הר גבוה או שהוא חוט השערה? ענינו על זה פעם תשובה שהוא לא זה ולא זה, הוא רק נדמה. זה יצר הרע. כלומניק אחד גדול, לא קיים בכלל. הכל דמיונס, הוא נדמה. אבל היום נענה תשובה אחרת. אומר הרב טייכטל, האמת שהוא גם וגם. מה זאת אומרת? כשאתה מסתכל על כל הדרך, אני יושב פה מול הר כביר, אני רואה הר גבוה. כשאתה מסתכל פה על כל הדרך, אתה רואה פה את הר כביר, אתה אומר, שמה, זה וחד הר, חתיכת הר הסיפור הזה. אבל מה? אתה שוכח שמה שהיה נדרש ממך, זה לקבל החלטה אמיצה שאני עכשיו הולך לטפס על ההר הזה, ולעשות את הצעד הראשון בצורה אמיתית. חור מפולש כמו שאמרנו. ומי כבר לוקח אותך עד למעלה? ריבונו של עולם, הם מרים אותך. עד הסוף. אז את מה הצדיקים רואים? הצדיקים רואים את כל התהליך. את מה הרשעים רואים? הרשעים רואים את הצעד הראשון שהם היו צריכים לעשות. באמת הצעד הראשון זה חוט השערה. זה חודו של מחט. ובאמת התוצאה הסופית זה הר גבוה. אבל כך יהודי צריך כל הזמן להסתובב. עם התחושה הזו, עם התחושה שיש לו את הצעד הראשון הוא צריך לעשות, ואת השער ריבונו של עולם כבר ישלים. זה נכון שלאורך כל הדרך אנחנו צריכים כל הזמן לפתח דרכים חדשים, רצונות חדשים, כל הזמן להתקדם עם הדבר הזה. אבל מה חשוב? לעשות רצונך אלוקי חפצתי. יש לנו את הרצון שלנו, ויש לנו את הרצון האלוקי. עשה רצונך כרצונו. זה מאבק כל הזמן. יש לנו מאבק תמידי בין הגישור של הרצון שלנו לרצון האלוקי. והתפקיד שלנו זה כל הזמן להידמות לכל עליון. לנסות לברר מה ריבונו של עולם רוצה, ואת הדבר הזה, את הדבר הזה לעשות. עכשיו, אני אגע בנקודה שאני מתחבט בה הרבה. שלאחרונה יצא לי להתעסק קצת עם הסוגיה הזו. הרבה פעמים, אני רגע מדבר, הרי מה אנחנו עכשיו באים? דיברנו קודם כל על עצמנו, כל אחד על עצמו. תדע לך שאתה צריך לעזור לעצמך. עכשיו אני רוצה רגע לגעת בנקודה, מה צריך להיות היחס שלנו כלפי אדם שלא עוזר לעצמו? בפשטות, מה התשובה? אם הוא לא עוזר לעצמו, אז למה שאני אעזור לו? ופה נחכה רגע. אנחנו, כשאנחנו רואים אדם ללא רגל, אנחנו מוכנים לספוג את זה, שאין לו, אנחנו מבינים שהוא צריך עזרה, ואנחנו נרתמים, הרי סוף סוף אין לו רגל, לא עלינו. מתי אנחנו לא נעזור לבן אדם בלי רגל? או כשהוא יגיד לך לא, או כשאנחנו נתחיל להרגיש שמה הוא עושה, שהוא מנצל אותנו. יש במקום שאתה מתחיל להרגיש שמנצלים אותך, תגיד לו, שמע אדוני, אני מבין שאתה צריך עזרה. אבל אם אתה עכשיו מתחיל לנצל את המום הזה, עד כאן. כי אם אתה מתחיל להשתמש במום הזה בשביל להיות תפיל על אנשים, זה לא מה שריבונו של עולם רוצה ממך. עכשיו בוא ניכנס, יש לנו הרבה אנשים שמהלכים על שתיים. רגליים בריאות, בריאות. ידיים בריאות, בריאות. ראש בריא, בריא. עיניים עובדות, עובדות. היהודי שומע, שומע. אף מריח, מריח. טעם יש לו, יש לו. טוב, נו, אז מה אתה רוצה? אין לו קורונה. יש לו בעיות בנפש. זה נקרא נכות נפשית. הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים בצד של התומך, בצד של העוזר, אנחנו לא מוכנים להשלים, בגלל שאנחנו לא רואים בעיניים את הבעיה, אנחנו לא מוכנים לקבל את המושג נכות נפשית, וזו בעיה. וזו בעיה שאנחנו לא מוכנים לקבל את המושג הזה, של נכות נפשית. הרבה פעמים אנחנו רואים בן אדם, שמעתי מישהו אמר לי, שאמר לו יהודי עם נכות נפשית, יהודי שעבר הרבה בחיים, הוא אמר לו משפט מאוד קשה, הייתי מעדיף שיהיה לי סרטן ושכולם יראו את זה, מאשר שאני אהיה במצב הנוכחי, שיש לי קושי נפשי אדיר ואף אחד לא מוכן לקבל את הקושי הזה. משפט קשה מאוד. משפט קשה מאוד שהוא אמר, סליחה שהשתמשתי בו, לא, אני רואה שאתם מחבירים פה. אפילו אתה ציון. אז עכשיו, יש משהו במשפט הזה. יש משהו במשפט הזה שלפעמים הסביבה לא מכירה בקשיים נפשיים. מה ההבדל? לא תמיד, לא תמיד. אני מכיר הרבה אנשים שיודעים לעזור, אבל זה מוציא אותם מדעתם כשהם רואים שהאדם לא עושה עם עצמו כלום. רגע, רגע. אבל יש בן אדם עכשיו שמתמודד עם דיכאון. בסדר? דיכאון, הרי מה אנחנו רוצים עם בן אדם עם דיכאון? דיכאון זה מצב נפשי נוראי. בן אדם לא מסוגל לקום מהמיטה. הוא מאוד מאוד היה רוצה לקום מהמיטה, הוא פשוט לא מסוגל. הוא שבור ורצוץ. אז עכשיו מה, בגלל שהוא לא קם מהמיטה אנחנו לא נעזור לו? הוא נמצא במצב נוראי. יכול להיות שהוא צריך סיוע תרופתי, יכול להיות שהוא צריך זה. אלא מה, איפה אנחנו? תתחיל לדלק לנו נורה אדומה של הבן אדם הזה לא צריך לעזור. כשאנחנו נבוא אליו ונגיד, תקשיב, יש לי רופא מצוין שיראה אותך. רופא נפשות מצוין. בוא, אני לוקח אותך, אני מחזיר אותך. מצאתי גם אימון לרופא הזה, זה רופא פרטי, הוא טוב. לא הבאתי לך איזה סנדלר עכשיו. מביא לך מישהו, רציני. תעזוב אותי. לא רוצה. נכון, זה חלק מהדיכאון, אבל יש איזה משהו שאנחנו, שהבן אדם יהיה חייב להתאמץ. אבל אם אנחנו נבוא מהמקום ונגיד לו, תשמע, אתה לא עושה עם עצמך כלום. מה אתה חושב? שאם אתה תמשיך לשכב במיטה, זה יוציא אותך מהדיכאון? עכשיו בוא נחזיר את השאלה. ומה אתה חושב, אדוני? שאם אתה תיתן לו את ההרצאה הזאת, אז הוא יקום מהמיטה? הוא לא מסוגל, יש לו עכשיו קושי נפשי. בוא תמצא את איך אנחנו מוצאים את הדרך לעזור לאדם כזה. בראש ובראשונה, אדם צריך להרגיש שיש לו סביבה תומכת. יש לו סביבה תומכת. יכול להיות שאחרי שנגיע, ניצור את התחושה, ניצור את האמון ההדדי שיש בין העוזר לנעזר, אז ייתכן מאוד שאם נגיד אז את המשפט, בוא, האוטו מחכה בחוץ, אני לוקח אותך, אני מחזיר אותך, מה שאתה צריך זה לקום מהמיטה. זה קשה מאוד. זה פתח לי פתח כחודו של מחט. זה קשה מאוד, אני לא מזלזל בקימה הזו מהמיטה. אבל קודם כל אנחנו צריכים ליצור את הקרקע התומכת, את התחושה הטובה, את התחושה שאנחנו מאמינים בו, ואנחנו לא כל הזמן נמצאים בעמדה של ביקורת, אתה לא רוצה לעשות עם עצמך כלום. הרבה פעמים אנחנו כהורים נכנסים מאוד ללופ הזה ולסערה הזאת, בגלל שהתפקיד, יש לנו תפקיד לחנך את הילד, ובגלל שהציפייה שלנו מהילדים שהם יהיו מוצלחים היא הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר הילדים של השכן, כי בסופו של דבר טבעי שאדם ידאג לילדיו יותר מאשר שידאג לילדי השכן. כאשר ייסר איש את בנו, כן השם אלוקיך מייסרקה. אין מה לעשות. אדם מחובר, תראו האור החיים הקדוש על הפסוק הזה, שבאופן טבעי אדם דואג לילדיו יותר מאשר הוא דואג לילדים אחרים. בגלל שיש לנו את החובה לדאוג, בגלל שיש לנו את הציפייה, כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה וגודל הביקורת. וכשילד הולך, וכשאנחנו רואים שהוא הולך בדרך לא נכונה, כשאנחנו רואים שהוא לא עוזר לעצמו, אנחנו משדרים לו המון 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 ביקורת. האם זה עוזר? בדרך כלל לא. אני לא אומר שלא צריך למצוא את האיזונים. יש הורים שזורמים עם הילדים שלהם, תעשה מה שאתה רוצה, אל תזוז, רק תרגיש טוב, אני אעשה לך, כל היום מרחמים עליהם. זה יצא קטסטרופה יותר גדולה. כן, זה יצא קטסטרופה יותר גדולה. אנחנו צריכים למצוא את האיזון. מצד אחד, לתת לילד את התחושה שאנחנו מאמינים בו, שאנחנו מבינים אותו, שאנחנו מעריכים אותו, אפילו שאנחנו מכבדים אותו, לא מצד כבוד כמו שהוא צריך לכבד את הוריו, אלא מצד שאנחנו לפעמים מכילים את זה שיש לו קשיים. אבל מאידך, אנחנו לא נתפוס את האחריות עליו. הוא יצטרך לעשות, ואנחנו נדרוש ממנו, וכשהוא הולך בדרך לא נכונה, הוא יקבל. הוא יקבל בראש של הדבר הזה. אבל צריך למצוא את האיזון. תמיד בין התמיכה, הרגשת התמיכה, לבין הדרישה. הדרישה שאתה תצטרך לעשות את הצעד הראשון בצורה אמיתית. מתי אנחנו רשאים לומר, שלום עלייך נפשי, אנחנו לבן אדם הזה בלתי אפשרי לעזור? מתי? בדיוק כמו שאמרה הגמרא, הלך וישב לו מן הצד, ואמר לו, שמע, מצווה עליך, תפרוק ותיתן אתה. כשבא מישהו ומנצל ומזלזל ומתחצף, אומרים לו, אדוני, תשאר בחוץ. סליחה, אתה ככה מתנהג? להתראות. אתה רוצה שנעזור לך? בוא תעשה אתה את הצעד הראשון, אנחנו נהיה לצדך. אנחנו מאמינים בך, תומכים בך. אבל אם אתה תיכנס למקום שאתה מנצל, עד כאן. לדבר הזה אנחנו כבר לא עוזרים. ולאנשים כאלה נצלנים אסור לעזור. צריך להיזהר מאנשים כאלה. יש לך אנשים גובי צדקה, נצלנים גדולים מאוד. אסור לסייע להם. אבל לעומת זאת יש הרבה אנשים שהם באמת מסכנים. לא אומר עכשיו להוציא שטר של 100 שקל, אבל אני גם לא אומר להשיב את פניו ריקם. תבין שיש לו התמודדות, יש לו מסכנות. מאיפה הדבר הזה?
אם יש לו 100 שקל, כמה עשירי, כמה יש לו לקחת שקל?
כמה שהוא יכול. עד חומש, עד חומש.
עד חומש, עד
אחד. אתה, יוסף, אתה תיתן פחות.
תודה.
אתה מקבל, ישר נותן את הכל. אתה מעדר אתה. אומר פה, עכשיו נשאל את עצמנו, למה זה קורה? למה אדם קשה לו לעשות את הצעד הראשון? תראו במקום מספר 16. לא תישא שם השב, אל תשת ידך, אם רשע להיות עד חמאס. אומר לך, רשי, לא תישא שם השב, מה הכוונה פה? עזרה למקבל לשון הרע ולדיין. שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבוא בעל דין חברו. אסור לך לשמוע צד אחד לפני ששמעת את הצד השני. אין דבר כזה. אתה רוצה דין? שני אנשים צריכים לעמוד בפניך, ואתה עכשיו שומע כששניהם שם בהיכל. אחד ידבר, השני ידבר מיד, ייכנס לו בדברים, אתה תקבל את התמונה בצורה זה. אבל מה קורה כשאתה שומע רק צד אחד? אומר לך הרמב״ם, למה? מה עומד מאחורי האיסור הזה? והזהיר השופט משמוע אותם הדברים, כדי שלא תיכנס לנפשו צורה אין יושר לה, ולא אמיתות. זאת אומרת, מה אומר הרמב״ם? אם אתה תשמע צד אחד, מה יקרה בלבך? יקבע בלבך הצד הזה. למה? כי זו הדעה הראשונה ששמעת. אם הדבר הזה נפגשת, וכשזה ייקבע יהיה לך מאוד מאוד קשה להשתחרר מזה, ולהבין את הצד, ולנסות להתבונן בצד השני בצורה תאורה. משם נובע האיסור. מה אנחנו מבינים מפה? בגלל שהוא ראשון. לא, 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 לא. כשהוא נמצא, הוא הגיע לפני. הוא מתקשר לדיין, אומר לו, תקשיב, כבוד הרב, אני רוצה לבוא אליך לדין תורה, רק אני רוצה שתסביר לי אם באמת בטענה שלי יש דברים. ואז הוא מתחיל לדבר ולספר לו, לגולל את כל הסיפור, הדבר הזה לא עושים. ואסור לדיין להקשיב לדבר כזה. איסור דאורייתא. לעשות דבר כזה. ולמה? כי זה ייקבע בליבו. הרי הוא יצייר את הדברים תמיד בנקודת הראייה מתוך המשקפיים שלו. וכשאתה מצייר את זה מתוך המשקפיים שלך, אתה מאוד מאוד יכול לשכנע. ואז מה קורה לדיין? הוא משתכנע. כדי לעקור מליבו של הדיין את הדבר הזה, זו משימה כמעט בלתי אפשרית. אומרת הגמרא בסוטה, אי יחידה מרשע ערום, מקור 19, אמר רבי יוחנן, זה המתעים דבריו לדיין, קודם שיבוא בעל דין חברו. אומר רשי, שימו לב מה אומר רשי, דמשנקבע בלב הדיין שערי זכויותיו לדבריו של זה, קשין לסלקן, והרי ערמותו ורשעו שעובר הלא תישא שם השב. אומר לך רב חיים שמואלביץ, ולכשנתבונן, כן הוא אצל האדם בכל ענייניו. המחשבה הראשונה, המושכל הראשון שעולה על דעתו, נקבע אצלו. לא יקשיב לדעה אחרת, ולא ינסה לשקול שם האמת אינה כן, ויעשה הכל להחזיק בדעתו. ודבר זה הוא אסונו של האדם. משועבד הוא למושכלו הראשון, והרי הוא בעיניו כאמת שאין לזוז ממנה. אדם מאוד מאוד משועבד למחשבות הראשוניות, להרגלים שלו, והוא לא מצליח לשנות את הדבר הזה. בגלל זה אנחנו אומרים, למה הרבה פעמים אדם מתקשה לעזור לעצמו? שמעתי סיפור יפה על איזה מקום, איזה מוסד, מוסד או מפעל, לא משנה, שנתלה שם באחד מן הימים מודעת אבל. ובמודעת אבל היה כתוב, בצער רב וביגון קודר, אנו מודיעים על פטירתו של האדם שתקע את ההתקדמות שלך במפעל. מסתכלים, מי תקע את ההתקדמות שלי במפעל? טוב, אף אחד לא ידע במי מדובר. בהמשך המודעה היה כתוב, הלוויה הספדים בחדר ההתעמלות, משם תצא הלוויה. טוב, כולם מגיעים לחדר ההספדים, ומה הם רואים שם? ארון. מאוד מאוד עניין את כולם לדעת מי האדם שתקע אותם במפעל. אז הם הולכים לארון, וכשכולכם מנענעים בראש, אני מבין, שכולכם מנחשים, מה היה שם בארון? מראה. ובן אדם מסתכל לתוך הארון, ופרצופו השתקף במראה. זה האדם שתקע את עצמו בחיים. וככה זה אמיתי. אנחנו תוקעים את עצמנו. כי יש לנו מוסכמות, יש לנו הרגלים, יש לנו מחשבות ראשוניות, ואנחנו לא פתוחים לשמוע, ואנחנו מאוד מאוד מתקשים להשתחרר מהדבר הזה. וזה נכון בכל תחום בחיים. אנחנו רוצים להשתחרר, אנחנו צריכים לפתוח את השערים. הוא אומר אלישע בן אבויה, עוד בתקופה שהוא היה רבי אלישע, יש לו משנה ומסכת אבות, מה המשנה שלו? אינו דומה. הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק. לצערנו, בתקופה הנוכחית, יש התמודדות וקושי בחינוך ילדים. אז אתם ברוך השם כבר אחרי הסיפור הזה, אבל הורים מתמודדים כל היום, אבא תראה לי סרטים, אבא אני רוצה לשחק, אבא תעשה את הזה, ואני יודע שאני צריך להכין שיעור, ואני יודע שאני צריך שקט, איך יהיה שקט בבית? שום בעיה, פתחו את המחשב, צחקו. ומה אנחנו עושים לילדים בצורה כזו? הורסים אותם.
גם וגם, הרב, לא...
ברור שהכל מינונים. לא, לא, אני לא מאלה ש...
גם וגם, הרב.
מה גם וגם? שוויוניות? חצי יום משחק, חצי יום לימודים?
גם, אמרתי, למשל, סתם דוגמה, לראות שעה סרט, לראות, למלא את משימות שעה, מחשב שעה...
מה שאתה אומר זה איזונים. איזונים, אבל... אני לא ממליץ כל יום שעה סרט.
אני אמרתי שעה?
כן?
דוגמה, אני אמרתי שעה.
זה מה שאמרת. זה מוקלט. אני אחרי זה אשמיע לך את ההקלטה. אמרת שעה סרט, שעה משימה.
לא אמר, אבל אתה מכיר את הילד שלך, מה אני מכיר את הילד?
ברור שאני מכיר.
אם לא תיתן לו כל יום שעתיים מחשב, הוא לא ירגיש טוב. יש ילד.
בטח שהוא לא ירגיש טוב.
יש ילד שלא.
כי אתה לא תרגיש טוב, אז גם הוא לא ירגיש טוב. אדוני. אין דבר כזה שעתיים מחשב ביום. אין דבר, זה הורס את הילד, הורס את הילד. אני אומר, אתה רוצה לתת פעמיים בשבוע? אתה רוצה ביום, יש לך איזה רבע שעה? משהו מאוד, בסדר, אבל אתה, יש ילדים שעות מבלים שם. שעות, מה אנחנו מגדלים? אנחנו מבינים איזה נייר מחוק אנחנו מפתחים פה? אבל נעזוב את הילדים. בואו נדבר על עצמנו. על בית הלל מה כתוב? יצא בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. והלכה כבית הלל. וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובים הן, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד. אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. אתם יודעים מה הייתה המעלה של הלל הזקן, של בית הלל? שהם לא היו משועבדים לקביעה שהייתה נראה, לקביעה הראשונית שהייתה נראית להם. הם תמיד פתחו את הדברים, הם תמיד התבוננו, וזו הדרך שאנחנו צריכים ללכת בה. הדרך הזו של לפתוח, ואז יש לך את הכוח לעשות את הצעד הראשון. הרבה פעמים אין לך את הכוח לעשות את הצעד הראשון, כי אתה לא באמת רוצה להתנתק מהדברים שהורגלת אליהם, מהמחשבות שאתה חי איתם. יש לנו בפרשה, פרשה קודמת, סליחה. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, אשר הצילו מיד מצרים. שני פירושים נאמר לנו על ויחד יתרו. פירוש אחד, נעשה בשרו, סליחה, אתה צודק הרב ניסים, ראשון ראשון, אחרון אחרון. ויחד יתרו בפשט, וישמח יתרו. אבל לפי מדרשו, נעשה בשרו חידודין חידודין, אור של ברווז נהיה לו. מיצר על עיבוד מצרים. היינו דאמרי אינשי, גיורא עד עשרה דרי, לא תבזה ירמה באפי. גר עד עשר דורות, אל תבזה גוי בפניו. למה? הוא נשאר מחובר. לכאורה, שני הפירושים נראים סותרים. או שהוא שמח, או שהוא היה לו צער על אובדן מצרים. אבל אומר רב חיים שמואלביץ, לא, הם לא סותרים הפירושים. כי כך הוא האדם. הרבה פעמים אנחנו מאוד מאוד רוצים ומאוד נשמח להיות במקום אחר, אבל למה אנחנו לא מצליחים? כי קשה לנו לעזוב את מה שהיינו בעבר. וכך אומר רב חיים, מצד אחד צמח יתרו על הצלת ישראל, ומאידך נעשה בשרו חידודין חידודין על אובדן מצרים. ואף שאמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, מכל מקום לא התבטא אצלו דעתו הקודמת לגמרי. בעזרת השם, שנזכה להיות אנשים שלא משועבדים למוסכמות הראשוניות, לא משועבדים להרגלים, נוכל לעשות את הצעד הראשון שלנו באמת ובתמים, ובעזרת השם נזכה לראות הרבה סייעתא דשמיא בדרך. שבת שלום.